לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, זין בכסלב תשע"ט, באולפן בני טוקר. נעסוק כמובן בהתפתחות הפוליטית האחרונה, התפטרותו של שר הביטחון אביגדור ליברמן. האם הולכים מכאן לבחירות? כאילו כבר שכחנו את המאות הטילים שנחתו בדרום, עכשיו זה מה שמעניין. נשוחח פה עם שר התקשורת איוב קרא, שמותח ביקורת חריפה על שר הביטחון על הצעד שלו שלדבריו גרם נזק בל ישוער להרתעה של מדינת ישראל. גם עם האלוף במילואים עוזי דיין, שיגיד לנו כמה דברים מעניינים גם על מה שצריך לעשות בעזה, וגם על השתלבות של הקצינים הדתיים סביב שולחן המתכל, ועל עוד נושאים נוספים. חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי, יושב ראש ועדת החוקה, שמברך על היוזמה למנות את שר הביטחון, את נפתלי בנט כשר ביטחון, ומקווה שאכן זה יקרה. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי מקווה לקבל את תפקיד שר התחבורה, שר הקליטה, סליחה, בתפקיד הזה שמתפנה כעת עם פרישתו של ליברמן מהקואליציה, והיא גם כן מנסה לסרטט לנו האם אכן הממשלה הזאת יכולה להחזיק מעמד עד חודש נובמבר. גם לה כמובן ביקורת רבה על שר הביטחון הפורש. והבחירות המוניציפליות השבוע, סיבוב השני, ירושלים שנכבשה על ידי משה לאון, אריה קינג מקווה שההיסטוריה שנעשתה השבוע, איש הציונות הדתית שנבחר, תבוא לידי ביטוי גם בתגמול לציונות הדתית שסייעה לו בניצחון הזה בסיבוב השני. ועל עוד דרמה מוניציפלית קטנה יותר אבל לא פחות מסירה, רמת השרון, שם היה מאבק קשה נגד הגרעין הדתי, נגד ישיבת ההסדר באמצעות רמת השרון חופשית ומרץ, אבל הסיבוב השני מכתיר שוב את ראש העיר אבי גרובר, שעשה שותפות עם הציבור הדתי. הרב המיצוא אריאל מקווה שזה ישים סוף למאבק וירגיע קצת את העיר. אז אנא הרבה. שלום ובוקר טוב לשר התקשורת איוב קרא מהליכוד.
שלום רב.
שר הביטחון ליברמן מתפטר, מעביר ביקורת על הממשלה, על הצבא. מה תגובתך?
זה דבר הזוי שאין לו מקום בעולם ציבורי הגון, מכיוון שמי שהיה שנתיים וחצי בתפקיד ועכשיו מותח ביקורת, הוא צריך לשאול את עצמו למה לא עשה זאת לפני שנתיים, למה לא עשה את זה לפני שנה. הוא צריך לתת את ההסברים. עם כל הכבוד, הצהלה שהייתה בעזה דבר היום ונורא בגלל ההתפטרות שלו, ולדעתי מכל בחינה שתבחן את ההתפטרות שלו יש בה משהו שלא הייתי רוצה לראות מבחינת ה ראייה הציבורית והאמינות כלפי אנשי ציבור, שדווקא אחרי תקופה בעייתית מגיע שקט. הייתי מצפה שלפחות כדי שבצד השני לא יסמחו, בעצם היה עושה את זה בעיתוי אחר ולא מיד אחרי הבחירות המוניציפליות, מכיוון שהוא חושב אולי שראש הממשלה נתניהו יוביל תוך ימים לבחירות. ואני מעריך ומאמין גם שצריך ממשלת הימין להמשיך איתה עד יומה האחרון, מכיוון רק בגלל החשיבה הזאת והראייה שאולי הולכים לבחירות מצידו של שר הביטחון.
זאת אומרת, דווקא בגלל זה צריך, מה אנחנו כתגובה לשר הביטחון?
סליחה?
זה כתגובה לשר הביטחון, אתה חושב שהממשלה צריכה להמשיך או לגופו של עניין?
זה לא תגובה לשר הביטחון, אלא תגובה על מה שהיה ביומיים האחרונים בשל ההתפטרות הזאת, שאיש ציבור צריך להיות נאמן ואמין לדרכו, ואין סיבה שלא, וראש הממשלה וגם הוא יודעים את זה שבעצם הדרג הצבאי, גורמי הביטחון, כולם, כל ההחלטות מתקבלות יחד איתם ובהמלצה שלהם, ותמיד תמיד מגבים אותם, מכיוון שאנחנו מדינה אחת, צבא אחת, מערכת ביטחון אחת, כולם מתואמים, היה פה קבינט, כולם הסכימו על הדברים בהם, כולל אותו. זה שאחר כך הייתה ביקורת למישהו קיבל רגליים קרות ועשה את מה שהוא עשה, זה לא אומר שזה נכון, והעם ישראל יודע להבדיל בין עיקר לטפל.
אתה אומר על ליברמן שהיו לו רגליים קרות?
אחרי שיצאו מישיבת הקבינט, אני מספר לך מה שהיה בקבינט, אחרי שיצאו מהקבינט, כאשר כל גורמי הצבא והביטחון אמרו את מה שיש להם, והדרג הפוליטי קיבל את המלצתם פה אחד, מישהו יצא ושמע ביקורות, ואז החליט לחזור בו. הוא אמר, זה פייק ניוז. לא היה שום פייק ניוז, זה היה קונסנזוס בתוך הישיבה.
אתה מדבר על ליברמן, כן, אני לא מבין לא נכון.
כן, בהחלט. אני רק יכול לומר לך, כואב לי ההתנהלות הזאת, מכיוון שתפקיד מנהיגים לפעמים לקחת החלטות קשות, שבטווח הרחוק יהיו טובות לעם שלהם. בטווח הקצר יכול להיות בעייתיות, אבל מישהו החליט לקבל החלטה קלה, וזה לצאת לביקורת מול מערכת שהוא הוביל בשנתיים וחצי האחרונות, והוא צריך להסביר מדוע, כי אותם גורמים והמלצות שלהם הוא אמת, לא מישהו אחר, ולכן כל ההתנהלות הזאת היא לא לרוחי, בטח כמו שאמרתי בעניין שהניע יחייך ויצל עם חמאס, בגלל ששר הביטחון של ישראל התפטר ושייכו את זה לעצמם, זה מאוד כאב לי באופן אישי, ואני לא חושב שלזה התכוון שר הביטחון, אבל זה מה שיצא, והייתי חושב שברמה של שר הביטחון הייתי מצפה למצב שבו יחשוב פעמיים לפני שעושה צעדים כאלה, שיש להם השלכות מאוד אסטרטגיות על האזור ובטח בתוך עזה.
ועכשיו מה לדעתך צריך לעשות? הימין סופג עכשיו ביקורת על המצב בעזה. שאלה אם זה נכון ללכת לבחירות במצב כזה?
א', אין צורך בבחירות. אנחנו ננסה לייצב את הקואליציה. ב', האם יש למישהו איזשהו תוכנית שיכולה להיות אלטרנטיבה למול טרור שהוא לא מבין חוץ מרצח והרג שום דבר, כאשר אמא שם צוהלת שבנה מודיעים לה שהוא נהרג, אין תרופת פלא. גם היה אדון פרץ מתושב המקום שר הביטחון ולא הביא את הישועה. אני חושב שהיום יש הרבה דברים מתפתחים באזור. אני הייתי עד לשיחות שראש הממשלה היה בהם, שכולם מגויסים כדי להביא שקט לאזור. אני מאמין בתוכנית כוללת אזורית, שבטח תהיה בקרוב, אני מעריך שיהיה בה גם הנושא העזתי בסדר היום, ולכן יכול להיות מה שיודע ראש הממשלה, אף אחד לא יודע, הוא קיבל החלטה על סמך המקרו ולא המיקרו, ובהמלצת גם כל הגורמים, ולכן אין פה סיסמה או סיסמאות, כמו שאומרים, או איזה דיסאינפורמציה ודברים הזויים. יש פה אמת של עזה שצריך להתמודד איתה. בעניין הצבאי אי אפשר להכריע 2 מיליון איש, להכריע אותם לשבת שם. הרי זה ברור שזה לאן זה מוביל אם אתה נכנס לשם. עם כל הכבוד, אני התראיתי על זה כשהסתלקנו מגוש קטיף. אני הייתי בראש המרד נגד היציאה והכל אותם אנשים היום מבקרים היו בעד הגירוש, ושלא יספרו לנו סיפורים כל הזמן שאפשר אחרת. אין אפשרות אחרת. מה שמוביל ראש הממשלה הוא הקו הנכון, וצריך להסתכל לטווח הרחוק איך מביאים פתרון לדורי דורות ולא רק לחצי שנה, שנה כל פעם.
אז מה בעצם הפתרון? אתה מדבר על תוכנית אזורית, אבל מה בסוף עם עזה? איך פותרים את בעיית עזה?
תראה, בעניין של עזה יש תוכניות, מעורבים בזה גורמים שונים. אני מעריך שזה לא רק עניין צבאי, זה גם נושאים אחרים שיהיו בתוך זה. אני מנוע מלדבר על זה, מכיוון שמישהי יש לו את כל התמונה הכוללת, הוא ראש הממשלה, לכן קיבל את ההחלטה כפי שהוא קיבל אותה מתוך אחריות כוללת, ואני מעריך שנשמע עוד בעניין הזה רבות עד שנגיע למה שנקרא לשקט של הרבה מאוד שנים.
אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, שר התקשורת איוב קרא מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים. אגב, עוד משפט אחד שלך על הדרישה של בנט לקבל את תפקיד שר הביטחון, מה דעתך על כך?
תראה, אסור להסיב לראש הממשלה אקדח טעון על הרקה. זה לא מתאים, זו ממשלת ימין, ובעצם ראש הממשלה יודע מה טוב למדינת ישראל, מי ראוי להיות בכל עמדה, ואם אנחנו אנשי ימין לא נאפשר לו לנהל את ענייני הממשלה כמו שהוא רוצה, במדיניות שלנו, של הימין, אז יש לנו בעיה, אם זה מה שאנחנו רוצים. בלחץ ובאיומים לא מובילים עם לחוף מבטחים.
אוקיי, אז תודה רבה לך, שר התקשורת איוב קרא מהליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה, ביי.
מדינת ישראל ספגה שבוע מאות טילים בדרום, התגובה הייתה פגיעות של חיל האוויר והתושבים בדרום זועמים. אתמול שר הביטחון התפטר ושים את הממשלה ברפיסות. אנחנו משוחחים עכשיו עם האלוף במילואים עוזי דיין, סגן הרמטכ"ל לשעבר, שלום לך.
שלום. שלום, שלום ואין שלום.
ובכן, רצינו לשאול אותך, איך אתה רואה את מה שקרה כאן השבוע? לאן אנחנו הולכים מכאן?
ראשית כל חושב שאכן ההרתעה הישראלית מאוד נפגעה והיא זקוקה לשיקום. אני חושב שאופן ועיתוי ההתפטרות של שר הביטחון היא גם חוסר אחריות, אבל היא גם וגם פגיעה בהרתעה שנפגעה גם היא, גם כך בזמן האחרון. אבל אני בא ממקומות ומרקע שבמצב כזה מתמקדים באיך עושים מהלימון לימונדה. אז אני, אחרי שאני מזהיר את עצמנו וגם אותי שיותר קל לייעץ מלהחליט, אני מנסה לחשוב, לו אני היום שר הביטחון, מה הייתי חושב, מה הייתי עושה, ואני ברשותך אני אגיד את הצעדים שאני חושב צריך לעשות, ואם תרצה אז או תשאל עליהם שאלות או,
כן, בבקשה.
או שתרצה על כל אחד מהם. אני חושב שיש הבנה של כמעט כל אחד בישראל שהחמאס הוא לא רק לא הפתרון, הוא גם לא חלק מהפתרון אלא הבעיה. ראש הממשלה אמר בפריז שאין פתרון מדיני לרצועת עזה. וכוונתו, ובמקביל חתר להסדרה. זה נראה כמו סתירה, אבל לדעתי, מה שהוא אמר זה שבשלב הזה הוא שואף להסדרה, אבל לאורך זמן אין פתרון מדיני לרצועת עזה בראשות החמאס. עכשיו, אני סובר שאת השלטון של החמאס צריך למוטט אותו. וגם מי שלא סובר כמוני, ועל זה אני חושב יש קונסנזוס, מבין שצריך לפחות להרתיע אותו. עכשיו, ארגון טרור מרתיעים רק באיום על עצם קיומו. פגיעות שלא מאיימות על עצם הקיום שלו, הוא לרוב יודע לספוג, והחמאס כידוע, כל עוד הוא שורד, אז הוא בהבנתו מנצח, וגם לא מעט אנשים אצלנו חושבים כך. כלומר, נותנים לו את הזה, למרות ש... של להיות... טוב, אני אגיד זה בסוף. בכל אופן, איום... ארגון טרור מרתיעים באיום על עצם קיומו. מה זה איום על עצם קיומו? זה או שהם חסלים את ההנהגה שלו, ואו מגרשים אותו מהטריטוריה שלו. למשל, אשף, שגרשנו אותו מלבנון לטוניס, זה מה שהביא בסופו של דבר להליכה שלו לאוסלו. יש ארגונים שחוסלו בעולם, ארגוני טרור, על ידי חיסול הצמרת שלהם. למשל, כנופיית באדר מיינוף, למשל, הצבא האדום היפני, שקאקי, מאו מאו בקניה. ובמזרח התיכון, מי שמאיים, צריך לדעת גם, צריך להיות מוכן לקיים. במצב הנוכחי, צהל צריך להציג ולקבל אישור לצעדים יותר חריפים ויותר מרתיעים. אני לא רוצה להישאר ככה בסיסמאות. אני חושב שדירות של אנשי חמאס, נכסים של אנשי חמאס, תקיפה של מוסדות שלטון בלי התראה, בלי הקשבה הזה, חידוש מדיניות של חיסול ממוקד, שאני לא רוצה להיכנס לפרטים איך לעשות את זה, אבל יש דרכים לעשות את זה. והצבא וקבינט צריך להציג גם תוכניות למיטוט, או לפחות להרתעה אפקטיבית. במקביל, יהיה לנו שר ביטחון חדש, ויהיה רמטכ"ל חדש בקרוב. ונדרשת בדחיפות בנייה של אחריות משותפת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי ששר למרותו. למשל, העמדה של שר הביטחון והקבינט נתקלה בחזית, למיטב הבנתי, אחידה של מערכת הביטחון, של כוחות הביטחון למיניהם שאמרו אחרת. עכשיו, איך בונים אחריות משותפת? קודם כל, למה היא חשובה? היא חשובה כי כל עוד הכל הולך בסדר וקל, אז כולם מרוצים. אבל אם יש בעיה או כישלונות, אז פתאום הצדדים לא מרגישים אחריות משותפת. מאשימים אחד את השני, או סתם שותקים. למשל, הרמטכ"ל, לא שמעתי אותו בזמן האחרון בכלל. זה מראה לדעתי על הבעייתיות של חוסר אחריות משותפת. עכשיו, מה זה אחריות משותפת? גם כאן אני לא אשאר במילים כלליות כאלה. בסוף צריך להחליט על משימות ברות השגה, כלומר משימות פיזיביליות שמוטלות על הצבא והשב"כ. ואין, יש הסכמה שהן ברות השגה, ויש הסכמה שהן ממלאות את המטרה, זאת אומרת שהן משקמות ומחזקות את ההרתעה לפחות. זה צריך רמטכ"ל, זה צריך שר ביטחון חדש מטעם ראש הממשלה, ואם זה יהיה ראש הממשלה, אז הוא ודאי ידע להסכים עם עצמו את זה, אל תכתוב. ולהביא דברים כאלה לשיחות באמת סגורות בקבינט. עכשיו, אני אגיד עוד שני דברים. אחד, לדעת הקהל יש תפקיד מרכזי בהחלטת הממשלה וגם בהשפעה על כוחות הביטחון ליציאה למבצע רחב היקף שהוא כרוך בקורבנות. ויכול להיות שהיום אולי מאז יצא מתוק, או יותר נכון מזעם הציבור, שהוא יחסית נרחב, יצא קונצנזוס. אם, הרי למי המערכת הביטחון, הממשלה ומערכת הביטחון מספקת ביטחון, היא מספקת אותו לעם. עכשיו, כיוון שהעם של צבא העם לא מרוצה, לדעתי, ממה שקורה, ממה שהצבא מספק, בעיקר אני חושב שהעם, אני הסתובבתי, אני בתוך עמי אני יושב, אבל אני לא יושב במקום, הייתי אתמול אצל שלשום, אצל המשפחה של סגן אלוף מהם, והתפתחה שם שיחה עם הרבה מאוד אנשים שבאו. אני הייתי אתמול בסדרות רוב היום. אני חושב שהציבור אומר פחות או יותר, מרוב דיבור על ערכים שכחנו את הערך הבסיסי והוא הניצחון. אני רוצה שאתם תנצחו קודם כל. אני סומך עליכם, אני אוהב אתכם, והבנים של כולנו, אבל אני רוצה שיהיה ניצחון. מי שאומר את זה, אסור לו להתחמק במחשבתו מזה שזה כרוך וקורבנות. ולכן יכול להיות היום מהמצב שכבר האם הרוצות היא יותר רחבה, יצא מהאז הזה, מרם הזה קונצנזוס, שאומר, אוקיי, אני נותן לכם מנדט לפתור את הבעיה, גם אם זה ייקח זמן, גם אם זה יהיה כרוך בקורבנות, אבל לא להסתפק בהפגנה של הנוער הצעיר, שאני מאוד מבין שהם רוצים שיהיה שקט, אלא הם כולם צעירים שהולכים להתגייס, אז תבינו, יש לדבר הזה גם מחירים. דבר שני, הוא להחזיר את מעמד הלוחם, לדעתי המעמד של הלוחם, אני בעיקר ככה שישבתי עם המשפחה ועם האנשים, באו הרבה לוחמים למשפחה של סגן אלוף מהם, צריך להחזיר את מעמד הלוחם, להבין שהוא הוא במרכז ההוויה. וכשאני אומר לוחם, אני מתכוון לוחם. לא לוחם סייבר, כי הבעיות לא ייפטרו בלחיצה על האנטר. זה אתגרים שצריך בהם ללחוץ על ההדק. ומי שלוחץ על ההדק, אז הוא גם חשוף הרבה פעמים למצב שהוא יכול להיפגע. והלוחם הוא זה שאנחנו חייבים לו, זה שאנחנו מחויבים לו. זה יוביל לדעתי גם לדבר שצריך לשפר אותו מאוד, וזה לחידות החברה הישראלית. חידות של חברה נבנית סביב משימות. ולא רק סביב דיבורים על זה שצריך להיות מלוכדים. וספקתי להיות משלשום ממשפחה של מם, ביקור בבית ספר, בזיכרון, אחר כך סיעה לנגיד אתמול, טוב לא חשוב זה סתם, הייתי אתמול גם בבית ספר בזיכרון יעקב, גם בסדרות, גם אחר כך בפגישות יותר במרכז הארץ, זאת ההתרשמות שלי, ולא תחכה את ההתרשמות, אני חושב שמה שאני אומר זה הדברים שאני
רציתי לשאול אותך לגבי מה שאמרת על החזרת מעמד הלוחם. התכוונת לסיפור עם אלאור עזריה או שלא הבנתי נכון?
לא, לא התכוונתי לסיפור. הסיפור של
אלאור
עזריה זאת
אומרת, לא הצלחתי להבין מה רצית לומר בעניין הזה.
אני התייחס בזה לשני דברים. אחד, זה נוצר מצב שהיום קוראים לכל אחד לוחם. והיחס הזה, מקשניינת.
והיחס הזה, סליחה, אתה איתנו?
כן, רק רגע, רק שנייה. אני אומר ככה. הלוחמים יש שחיקה במעמד שלהם. יש פטור מלחימה לטובת סייבר למשל. אחד היחסים שצריכים לעלות עליהם בזמנה, מהלחימה בזמן האחרון, זה שסייבר שיש לו מעמד, שיש לו תפקיד חשוב בעיקר להגן על מערכות הסייבר שלנו, יש לו תפקיד הגנתי חשוב, יש לו תפקיד חשוב באיסוף מודיעין. אבל הנה אנחנו רואים שבלחימה בטרור, ובעיקר בטרור רקטי, וגם בטרור רקטי, הוא לא תורם תרומה גדולה. יש חלק הגנתי, עירותי, זאת אומרת, חלק הגנתי, זאת אומרת מגון, חלק עירות על ידי כיפת ברזל, אבל סייבר, שתלו בו הרבה תקוות התקפיות, הוא לא. מעבר לזה, הלוחמים צריכים לדעת שהם במרכז ההוויה, צריכים להרגיש את התמיכה הזאת של הציבור, לא רק הכוחות המיוחדים כמו ש... כמו ש... ש... נפילתו של סגן אלוף מ"מ רב הציבור, אלא אני מדבר על עליהם, על הלוחמים ועל המפקדים שהולכים ראשונה בראש הכוח, והדוגמה האישית שלהם ולא הדרגה שלהם. פה היו סגן אלוף ובעל דרגה אחרת, אני לא אכנס לזה, שהיו מקדימה. לכן היה לזה בתנ"ך, אין את המילה מנהיג, יש, אבל יש במקורות אומרים האיש אשר על העדה, והוא עם הדוגמה האישית שלו והיותו לוחם. אצלנו ביחידה אתה קודם כל לוחם היית, לא חשוב מה הדרגה שלך, ואת זה צריך להחזיר, את המעמד של כל הלוחמים, גם את הדגמול שלהם, אני אומר ישירות. ולא ללכת אחרי דברים, יש מספיק מי שיעסוק בסייבר, לא צריך לשחרר לטובת סייבר לוחמים פוטנציאלים עם פרופיל קרבי וכו'. לוחם זה מי שהורג ומסכן את החיים שלו.
כן.
זה דבר אחד. דבר שני, האליטה המשרתת החדשה. יש היום אליטה משרתת חדשה. היא לא אוהבת לפעמים שקוראים לה אליטה משרתת. דרך אגב, גם אנחנו, שאינו אליטה משרתת של שנות ה-50, 60, לא קראנו לעצמנו אליטה משרתת. אני מדבר על ההתיישבות העובדת. אבל היינו אליטה משרתת. מה זה אליטה? אליטה שהיא לא עושה לביתה, היא משרתת. מה היא משרתת? היא הולכת ליחידות הקרביות, היא הולכת לפיקוד. היא הולכת למקומות שצריך ללכת. כשחנה סנש אמרה כל קרה והלכתי, זה כל פנימי. מה זה הכל הזה שקורה? היום גם התמיכה של החברה מאוד מאוד חשובה בזה. עכשיו יש אליטה משרתת חדשה, אליטה משרתת החדשה היא הנוער הציוני דתי-לאומי. בוא נאמר הדתי-ציוני-לאומי, בסדר? אני חושב, למשל, שבנושאים של נשים משרתות היום יותר, גם בציבור הדתי-לאומי, ותפקידים יותר משמעותיים. ואני אתן דוגמה דווקא מלמעלה. לא יכול להיות שבמטכ"ל תשע"ט אין אף מסביב לשולחן, אף אלוף שהוא אישה, ואף אלוף שהוא חובש כיפה. עכשיו, זה לא שצריך מחר בבוקר להגיד לא מעניין אותי הרמה ולא מעניין אותי זה, אבל יש לזה פוטנציאל. ולכן, בשני התחומים האלה, צריך לחשוב גם על דברים כאלה, כי זה, מפקדים האלה הצעירים הם מצוינים. איך אני יודע שהם מצוינים? עובדה שלא כל יום שני וחמישי מתפוצצת איזושהי בעיה, בגלל שהם זוכים לאמון שהיום, היום מפקד קרבי, צריך לזכות לא רק באמון החיילים שלו, גם באמון של המשפחות של החיילים שלו. ועובדה שזה קורה. הבעיות לרוב שבאות, הן באות חיצונית. לא באות מתוך המפקצים והממפיים והמגדים. אז צריך לקלוט את האליטה המשרתת הזאת, שמבינה באופן בסיסי, שמדובר במדינת חוק דמוקרטית, והשלטון הוא שלטון הרוב ולא שלטון הרב נגיד, בסדר? אבל היא באה עם תרבות משלה. כולם אומרים אצלנו, הכל מתחיל בחינוך. לא נכון, הכל מתחיל בבית. נכון גם בבית של סגן אלוף מם, ונכון גם בבית של מפקד פסגות, בסדר? אחר כך הם עומדים ברשות עצמם, וצריך להבין שכמו שאנחנו באנו עם סוג מסוים של תפיסת עולם, של תרבות וזה, צריך להתחשב גם בה, זה לא שלא התחילו להסביר הדתה וכו'. אף אחד לא בעד כפייה דתית, היא לא קורית בצבא, והדתה זה מין דחליל כזה, דחליל מפחיד כזה, שמצאו לו שם חדש, היום יש מלא מילים יפות, זה אחד. אתה רוצה לשמור על כל אחד, החופש שלו וכו', אז שומרים על אי כפייה דתית, וזה שהצבא לא מחנך במובן של לשנות את עמדותיך ותרבותך. הצבא מחנך בכל דבר שהוא משימה, שהוא משימתי, שהוא ביטחוני. כיוון שהזכרת את אלאור עזריה, אז אני לא אתחמק מזה. בינה לאלאור עזריה, אני התערבתי בנושא בגלל שאני חששתי מסחף של משפטיזציה שיפגע בחיילים, בלוחמים, שיפגע בלוחמים. כלומר, אם לוחם, אם צעיר מתגייס ומתנדב, או מתגייס ליחידת שדה לוחמת, ואחר כך בהמשך שירותו הוא מתנדב או יוצא למשימות מבצעיות, אז ובמהלכן הוא טועה, או שוגה, או אפילו חוטא. אני מצפה שהמערכת הצבאית תעשה כמיטב יכולתה, מה שאני עשיתי שנים, כן, אני לא דורש מה שלא עשיתי. שהמערכת הצבאית תעשה כמיטב יכולתה, לתחקר את הדברים, ולא להחליט, מהם הלקחים, גם להעניש במקרה הצורך, אבל לא לגלגל את זה בקלות כזאת למשפט עם משפט פומבי עם האשמה פלילית. האשמה פלילית זה דבר שנשאר לכל החיים. ויכול להיות מצב, דרך אגב, שאתה מתחקר ואתה ממנה ועדת חקירה, כמו שאני עשיתי בהרבה דברים, ויכול להיות שבסוף אתה גם מחליט להעמיד את זה למשפט בבית דין צבאי. אבל אני, להרגשתי במקרה הזה, לא נעשה המאמץ הראוי מרגע שהחליטו שזה הולך לבית משפט. אני נתתי כבוד לבית המשפט, אני הלכתי לשם להגיד, אני אמרתי את זה, מה שאני אומר לך פה, אני חשבתי שהפרקליטות אז צריכה להגיע להסדר טיעון כלשהו, ודרך אגב בית המשפט קיבל את דעתי, והפצר לא רצה. עכשיו מה שאני אומר עכשיו זה לא רק דעתי, אני בדקתי את זה. זה עמדה של בערך שני שליש מהציבור. ומה זה שני שליש מהציבור? זה שני שליש מההורים של החיילים ויחידות קרביות. ולכן אני ראיתי בדבר הזה דוגמה לסחף, לירידה, שעלולה להזיק למעמד של הלוחם בצבא. ככל שעבר הזמן, דעתי התחזקה בכך. זאת אומרת, אני התחזקתי בדעתי, יש לומר, בעברית.
כן.
וואלה, זה נאום ארוך.
טוב.
כל טוב.
כל טוב, תודה. שלום ובוקר טוב ליושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי.
בוקר טוב לך בני ולכל המאזינים.
אז רצינו לשמוע ממך מה אתה חושב על ההתפתחויות הדרמטיות הפוליטיות, התפטרותו של שר הביטחון ליברמן. איך אתה רואה את הסיטואציה הפוליטית כרגע?
דבר ראשון, אני חושב שזה לא בסדר שהוא יתפטר, אבל זה כבר לא תלוי בנו. כרגע, נכון לעכשיו, נשארנו 61 חברי כנסת. אני חושב שני דברים. א', שצריך להמשיך בקואליציה של 61 ולהמשיך עד הסוף. ב', אני חושב שמאחר ותפקיד שר הביטחון התפנה, אני חושב שאין מתאים לו מאשר נפתלי בנט. עכשיו אני אסביר. דבר ראשון, 61. היינו בתחילת הקדנציה, היינו 61, והקואליציה הייתה קואליציה חזקה. למרות שזה 61 זה נראה קצת, אבל ברגע שאנשים, כל המרכיבים מבינים, כל אחד מבין שהכל תלוי בו.
כולל אורן חזן.
כולל אורן חזן, הוא היה גם. ועובדה שהיינו 61, והקואליציה הייתה חזקה וטובה. נכון שזה פחות, זה קשה, כי יש אחריות אישית על כל אחד ואחד, אבל עובדה שהיינו נדמה לי שנה וחצי, 61, והקואליציה הייתה חזקה מאוד, אולי אפילו יותר חזקה, כי כל אחד מרגיש שבו הכל תלוי. אז כך שאפשר בהחלט להמשיך הלאה עד סוף הקדנציה, ושוב, ובתנאי של כל המרכיבים, מבינים שזה חשוב, מבינים שזה פשוט לעשות, ללכת לבחירות עכשיו, שאין לנו ממשלה יותר ימנית מהממשלה הזו, ואתה לא יודע מה יהיו התוצאות של הבחירות, וכל זמן שאתה יכול להמשיך לתפקד, אז אתה צריך לעשות את זה. אז לכן אני חושב ש-61, אני אומר שוב, זה קשה, אבל זה בהחלט יכול להיות, ואם כולם מקבלים על עצמם, אז זה יכולה להיות קואליציה חזקה, וטובה, ויכולים לעשות עוד הרבה, יש לנו עוד הרבה, אנחנו באמצע, איך אומרים, מהפכות ודברים שאנחנו ממש באמצע, וצריך לסיים אותם.
שאלה אם באמת אתה חושב שאפשר את כל המהפכות, כל החוקים, כולל חוק הגיוס, אפשר עכשיו יהיה לטפל בהם עם רוב כזה של 61?
אני אומר שוב, זה תלוי. נניח חוק הגיוס, אם נניח ליצמן, יסכים, ויש להם אישור הרי מהמועצת גדולי התורה שלהם, שעל זה לא מטילים ממשלה. אם הוא יסכים, אז אפשר, כי אני מניח שעל הצעת החוק הקיימת, גם כשליברמן יהיה באופוזיציה, אני בטוח שהוא יצביע בעד, ואני בטוח שיש עתיד גם יצביעו בעד, כי הרי הם הודיעו, גם כשהם באופוזיציה הם הודיעו שהם יצביעו בעד זה. אז לכן,
ומה עם שאר החוקים שאתם מטפלים? חוק הנאמנות, בתרבות, כל מיני חוקי, חוק הלאום, מה עם כל החוקים האחרים?
חוק הלאום כבר קיים כחוק, הוא כבר קיים, אז אין כאן בעיה.
מדבר על חוקים אחרים שאתם רוצים עדיין להעביר.
ואני אומר שוב, יהיה קצת טיפה יותר קשה, אבל אני מניח שאפשר יהיה להעביר את רובם. תראה, זה שנניח ליברמן יבוא לאופוזיציה, הרי הוא רוצה, למה הוא עושה את זה? כי הוא חושב שככה הוא יוכל לשקם את המפלגה שלו ולהגיע לציבור הימני. אז אם הוא יהיה באופוזיציה ויצביע נגד חוקים של הימין, אז מה יקרה? הוא עושה בדיוק את ההפך ממה שהוא קיווה בזה שהוא יתפטר. אז לכן אני א', לא בטוח שהוא יצביע נגד כשהוא יהיה באופוזיציה, אחרת הוא קורט את הענף שעליו הוא רוצה להיבנות. דבר שני, גם עם 61 אפשר להעביר.
אז אני אומר, נכון שזה יהיה טיפה יותר קשה, אבל אם כל המרכיבים, וזה התנאי, שכל המרכיבים מקבלים על עצמם, ומבינים את המשמעות שזה תלוי בהם, ובכל אחד אז אפשר כן לקיים, ודווקא חוקים לאומיים, קשה לי לראות שאנשי ליברמן, ליברמן ואנשיו יצביעו נגד, אחרת הם קורצים את הענף שעליהם הם מנסים להיבנות, ובגלל זה הוא התפטר, ולכן אני חושב שזה אפשרי בהחלט, ואני חושב שצריך שזה יקרה כך.
אנחנו לא שומעים מה אומר כחלון, גם הוא בטח אולי רוצה לקבל משהו, ושמענו הבוקר גם איזושהי ספקולציה, שאולי רוצים, אם לי בנט יהיה שר ביטחון, שאורלי לוי אבוקסיס תהיה שרת החינוך, מה דעתך על כל העניין הזה?
תראה, יש הרבה רעיונות והרבה דברים, לי קשה להאמין, בלי להיכנס לעניין אם זה טוב או לא טוב, אם זה נכון ולא נכון לתת לה להיות שרת החינוך. אני לא נכנס לזה, קשה לי להאמין שתקבל את זה, כי היא בונה, וכרגע בסקרים היא בונה מפלגה שיש לה. אם היא תיכנס בהחלט, אני חושב מבחינתה היא הורסת את כל מה שהיא בונה. אז לכן קשה לי להאמין שזה רלוונטי בכלל. בלי להיכנס לעניין עצמו, אם זה נכון או לא, אם זה טוב או לא, אני לא נכנס לזה, כי אני חושב שזה רעיון שלא יתממש ולא תסכים לזה, כי היא באמת בונה משהו, ולפחות בסקרים זה נראה שהיא מצליחה לבנות משהו, אז היא לא תלך להרוס לעצמה את כל זה. וכן אני לא חושב שזה רעיון שקיים, אבל אני חושב שוב, ודאי שתלוי שכך לא צריך להסכים, אמרתי, כל המרכיבים צריכים להסכים שהקואליציה הזאת תמשיך עד הסוף, וכל אחד מקבל על עצמו, וזה לא פשוט. משמעות היא שכולם לוקחים אחריות, וכולם נמצאים, ואין כיזוזים, כמעט, יהיו כיזוזים, אבל לא באותה עוצמה, אז אפשר לעשות את זה, ואני חושב שנפתלי מתאים וראוי להיות שר ביטחון. אם ליברמן, שהוא עומד בראש מפלגה של 5 מנדטים, יכול היה להיות שר ביטחון, אז נפתלי, שעומד בראש מפלגה של 8 ח"כים, עם ניסיון צבאי, והוכיח פעילות טובה ורצינית בקבינט, בהיבטים הביטחוניים, חושב שהוא בהחלט יכול להיות, וצריך להיות שר הביטחון, וממשיכים הלאה.
אתה לא חושב שיש פה איזה אימור, שנפתלי בנט עד סוף הממשלה הזאת, עוד שנה, אולי פחות, צריך יהיה כשר ביטחון להביא תוצאות, ואולי יהיה לו קשה להביא תוצאות בזמן כל כך קצר, כשר ביטחון חדש.
תראה, אתה שואל שאלה נכונה, וזה החלטה לא פשוטה, כי אם יצפו ממנו שבשנה הזו יעשה מהפך שלם, אין שום סיכוי. הנושא של ביטחון, המערכות הצבאיות, וכל זה זה ספינה כבדה מאוד, נושאת מטוסים, כמו שאומרים, שקשה מאוד, לסובב אותה, אבל אף אחד לא יצפה שהוא בשנה הזו יעשה מהפך שלם. אבל אם יתחיל מהפך, יתחיל תודעה, תפיסה שאנחנו חושבים שצריכה להיות במערכת הביטחונית, שאנחנו, אם יש מלחמה, המטרה היא לנצח, ולא לברוח ולהגיע רק להסדרים, וכל הזמן להימנע מאימות. אף אחד לא רוצה מלחמה, אבל אנחנו צריכים להחזיר את הרתעה, איבדנו את כל הרתעה היום. צריכים להחזיר את הרתעה, צריכים לעשות הרבה דברים, לעשות שינוי תודעתי עמוק. אז נכון, בשנה אחת אתה לא יכול לעשות את כל המהפך, אבל אתה יכול להתחיל את המהפך. ואז, בקדנציה הבאה, שיהיה לו 4 שנים, הוא יוכל להשלים את זה. אבל לפחות ברגע שהוא מתחיל, אז הציבור, והוא יצליח להזיז קצת, הציבור יראה שאכן הוא מתאים וראוי להיות שר ביטחון, ואז יהיה לו קדנציה נוספת של עוד 4 שנים,
כן.
לפחות, שבהם הוא יוכל להשלים את המהלך. אבל נכון, תמיד זה סיכון, אבל אני חושב שאם אנחנו רוצים לעשות שינוי וחייבים לעשות שינוי תודעתי עמוק במערכת הביטחונית וליצור הרתעה, חייבים לקחת סיכון, ואני חושב שלא רואה מישהו שמתאים ממנו לעשות את זה עכשיו.
אגב, מישהו אמר אתמול, אחד העיתונאים, שכשר ביטחון נתניהו לא יכול למנות אותו, כיוון שאז הוא יהיה אחראי על כל הנושא של מאחזים והתנחלויות, הוא יכול להחליט עכשיו להכשיר הכל. כי שר ביטחון הוא מופקד על ה... הוא המפקד של כל המינהל האזרחי, נכון?
א', זה נכון שהוא המפקד שלהם, אבל דבר ראשון, אז מה קרה? אז זה בסדר, זה ממשלת ימין, וממשלת ימין בהחלט צריכה, נניח דוגמה, אם יש היום הקפאה שכבר 9 שנים בהתיישבות העירונית, אז באמת הגיע הזמן שההקפאה הזאת תופסק. אבל אני אומר גם בתחום הזה, שר הביטחון לא עובד ממש לבד. תמיד יש את ראש הממשלה. ואתה רואה, נניח ליברמן, אני לא יודע, אני מניח שליברמן גם היה רוצה מאוד שיבנו, אני מניח. ובפועל אתה רואה שהייתה הקפאה, כלומר, זה לא ששר הביטחון מחליט לבד, אבל נכון שיהיה גם בזה שינוי עמוק, אני מקווה. וזה כך מה שצריך להיות, אנחנו הרי ממשלת ימין. אנחנו לא ממשלת ימין שפועלת כממשלת שמאל, אנחנו ממשלת ימין שרוצה לפעול כממשלת ימין, ולכן הגיע הזמן גם לעשות כאן שינוי גדול. מה זה שינוי גדול? לחזור להיות באמת ממשלת ימין. הכוונה לאפשר את ההתיישבות במרחבי ארצנו, ושוב, זה לא יהיה אסקר, אבל יהיה בתכנון. אפשר, יש לנו שטחי C שאפשר ליישב אותם, ואולי אפילו להחיל ריבונות. יש לנו עוד אפשרויות להקים, ונכון, צריך, וצריך באמת לעשות שינוי גדול.
אבל אתה לא אומר את הדברים האלה מתוך ידיעה שזה מה שאם בנט יתמנה לשר ביטחון הולך לעשות, אלא אתה ככה מעלה אפשרויות.
אני מקווה מאוד שזה מה שהוא יעשה, כי באמת אנחנו מבחינתנו יודעים שצריך לעשות שינוי דרמטי בכל הנושא של המינהל האזרחי, שינוי דרמטי, ואין לנו כאן את הזמן לפרט את זה, אבל באמת שינוי דרמטי.
אבל הוא לא יצליח לעשות את זה בקדנציה הקצרה שתיוותר עד סוף הכהונת הממשלה הנוכחית, נכון?
איך אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, כבר אמרו חכמנו בפרקי אבות. אף אחד לא מצפה שאתה נכנס לתוך זמן הכי קצר אתה עושה, אבל ברגע שרואים שאתה מתחיל, ומתחיל שינוי, שינוי עמוק, שינוי מהותי, גם במינהל האזרחי, גם בתפיסת הביטחון, גם בהתיישבות, מתחיל העסק לזוז, מה שנקף לא מצפה שבשנה הזאת אתה ממלא את הכל, את כל היישובים שצריך, אבל אתה עושה את השינוי, ומתחיל שינוי, ואנשים מרגישים שמתחיל שינוי, אז זה בסדר גמור, ויתנו לנו צ'אנס, לקדנציה נוספת לפחות, כדי להמשיך את כל השינויים האלו.
אז באמת יתנו לנו צ'אנס. מי צריך לתת לכם צ'אנס? זה הרי חלק ממגעים זה מגעים קואליציוניים, מי הולך להיות שר ביטחון אחרי הבחירות הבאות.
הציבור ייתן לנו צ'אנס. זה עוד קדנציה. הכוונה שהציבור הזה יבחר בנו. הבית היהודי יגדל מאוד. במשא ומתן הקואליציוני הבא, יהיה פשוט ששר הביטחון ממשיך. תמיד זה לא כאילו לעשות משהו חדש, פתאום, מה פתאום אתה תהיה שר ביטחון? הוא כבר שר ביטחון, והוא ממשיך. זה הרבה יותר פשוט, והציבור גם ייתן לזה אמון, וממנה אני מניח שזה יהיה, אבל בכל אופן אפשר לעשות שינוי דרמטי בתודעה של מערכות הביטחון, שצריך לעשות את זה, שינוי גדול מאוד, ולהתחיל את הכל התחלה, במנהל האזרחי, בהתיישבות, ואנחנו אומרים, הרבה מאוד נושאים שצריכים להתחיל את השינוי, אני חושב ששנה, נכון שזה לא מספיק לסיים, אבל מספיק להתחיל ולהראות שזה אפשר, ולקבל אמון, ואחר כך יהיה עוד קדנציה להמשיך, ואולי גם בהמשך, אבל להמשיך כדי...
למרות שיכול להיות שאולי נפתלי בנט כשר ביטחון, הוא יצטרך לגלות אחריות גם מול הממשל האמריקאי, ולא לעשות עכשיו שינויים חד צדדיים, לפני שטראמפ אולי הציג את התוכנית המדינית שלו, לא?
תמיד יש, אני זוכר שראש ממשלתנו כל הזמן דיבר על זה שהוא לא יכול לעשות כל מיני דברים ולאשר יישובים, אפילו בירושלים, שזה היה בגלל אובמה. מילת קסם אובמה. אחר כך, אוקיי, אין אובמה כבר, אז אם באמת רוצים, נו, היה לך תירוץ ועכשיו התירוץ איננו, בוא תעשה, עכשיו יש תירוץ חדש, תוכנית השלום של טראמפ. אם רוצים, אפשר כל פעם למצוא תירוצים, למה לא וממה לפחד, ולמה לא...
אבל יש עכשיו איזה משהו מדיני, נתניהו כל מה נפגש, פה באומן, בכל מיני מדינות ערביות, אומרים שיש איזה משהו מאחורי הקלעים, מנסים לעשות משהו מאוד חיובי מבחינה מדינית, אולי לא כדאי לקלקל את המהלך הזה.
נכון, אני לא חושב שצריכים לקלקל את זה, ב' אני לא חושב שכל מה שאנחנו רוצים לעשות, השינויים הגדולים, זה תלוי בזה בכלל, שינוי מהותי בתפיסת הביטחון, תלוי בכל הדבר הזה, מה זה תלוי?
לא, דיברתי פה על העניין של ההתיישבות, המינהל האזרחי, הדברים האלה דיברתי.
אני אומר, להחזיר את ההרתעה של צה"ל, זה דבר שתלוי, ואנחנו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, איבדנו את ההרתעה, ואנחנו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, וצריך להחזיר את זה, וכל זה לא תלוי בכל הדברים האלו, גם בהתיישבות. אני אומר, מה, אי אפשר לעשות התיישבות בירושלים, שכולם מכירים, שאפילו טראמפ מכיר בזה, העביר את השגרירות, אי אפשר לעשות התיישבות בשטחי, נניח, אני אומר, קודם כל, התיישבות העירונית בשטחי C, למה אי אפשר לעשות את זה? למה זה יפריע? אני אומר שוב, אתה יכול כל הזמן ליצור נושא, סיבות למה לא, וזה הדבר הכי קל. אבל ממשלת ימין לא בשביל זה נבחרה, כדי להסביר למה לא. היא צריכה לעשות ולהסביר למה כן, ולעשות מה שאפשר. ואנחנו צריכים מישהו שאנחנו נוכל להיות בטוחים שאם בנושא מסוים הוא אומר עכשיו אי אפשר, נאמין שעכשיו אי אפשר. למה? כי אנחנו רואים שבכל שאר הדברים כן אפשר והוא כן עושה. וצריך את זה, לעשות שינוי דרמטי.
אגב, אתה רואה את התושבי הדרום שהם כל הזמן עכשיו כועסים על נתניהו, על ליברמן, על התגובה הרופסת. אתה לא חושש שיש פה סכנה להמשך שלטון הימין? אם לא יקרה משהו דרמטי?
אני חושב שאם היום ילכו לבחירות, יש סכנה לשלטון הימין, ולכן אני חושב שראש הממשלה לא רוצה ללכת לבחירות עכשיו. וזה נכון, שאם על הרקע הזה ילכו לבחירות, יש סכנה. ומה שאני מציע, לקחת מישהו שיוכל לשנות את הסיטואציה הזאת, ולהחזיר את האמון של הציבור, להחזיר את האמון של תושבי הדרום, שירו שכן נפל דבר בישראל, שכן יש שינוי, וישראל יוצרת הרתעה, ואז הימין יחזור ויגדל ולא ההפך.
אוקיי.
ההפך, זה סיבה למה כן צריך להכניס את נפתלי שיעשה את השינויים האלו.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונודה לך על הדברים, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. תודה רבה לך.
תודה לך, בני, ותודה רבה לכל המאזינים.
תודה, תודה, יום טוב. בוקר טוב לסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי מהליכוד.
בוקר טוב.
שר הביטחון אביגדור ליברמן התפטר מתפקידו תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על הממשלה, על הצבא, שלדבריו לא פועלים באופן נחוש בעזה. מה תגובתך לדברים?
אני אמרתי את זה מהרגע ששר הביטחון התפטר, שזה אחד המהלכים הפוליטיים הציניים שנראו במקומותינו. אני חושבת ששר הביטחון הראה לאורך כל הדברים שאמר במסיבת העיתונאים, שהוא עושה כאן תרגיל פוליטי במטרה, אתה יודע, אנחנו בשנת בחירות במטרה בעצם להתנקות מאחריות על מערכה שהיא נמצאת כרגע בעיצומה. אני חושבת שמאז ומתמיד לא חשבנו בליברמן שהוא אדם ערכי, אבל אני חושבת שזה שיא חדש של ציניות והעדפת האינטרס האישי על פני הלאומי. ומאחר וזה המצב, אני חושבת שאנחנו צריכים לשמוח ששר הביטחון פינה את כיסאו, ובעזרת השם אני מקווה שישב שם אדם ראוי יותר, ואין לי ספק שכל אדם שיחליף אותו בעת הזאת יבוא ממקום הרבה יותר לאומי, ששוקל שיקולים ממלכתיים יותר.
אז מה באמת עמדתך בנוגע לדרישתו של השר נפתלי בנט לקחת לעצמו את תיק הביטחון?
תראה, אני לא אוהבת אולטימטומים. אני חושבת שצריך לעשות את זה בצורה הרבה יותר קולגיאלית. אנחנו ממשלה שכולה פועלת ביחד, כולנו אנשי ימין, ואנחנו רוצים להמשיך את ממשלת הימין. האינטרס הלאומי בעת הזאת, כשיש לנו נשיא אוהד בבית הלבן, כשיש לנו כל כך הרבה אתגרים, גם בתחום הביטחון, גם הישגים נוספים שאפשר להביא בתחומי המדיניות, אני חושבת שהאינטרס הלאומי זה שהממשלה הזאת תגיע, תמצא את ימיה, תגיע לבחירות במועדן. זה נראה כרגע מאוד קשה ובלתי אפשרי, אבל אם כולם יעמידו את האינטרס הלאומי לפני האינטרס האישי, אני חושבת שנוכל להגיע לשם. לא אהבתי את האולטימטום של בנט, אני חושבת שאפשר היה לעשות את זה בדרך אחרת, גם אם הוא מאוד רוצה עתיק הביטחון, ובסוף ההחלטה תהיה מסורה כמובן לראש הממשלה, שמעביר את המסר שהוא רוצה לייצב את הקואליציה.
את לא חושבת שחוששת שבנסיבות האלה, כשתושבי הדרום זועמים וכועסים, הימין עלול להיפגע בבחירות לכשיהיו בחירות?
קודם כל, ברור לגמרי שתושבי הדרום כועסים, ומגיע להם מאיתנו, לפחות, מגיע להם מאיתנו מענה רציני לאיום הטילים שראינו רק השבוע, את המשמעויות שלו. היו הרבה ניסים השבוע, אבל באותה מידה, מה שקרה השבוע, רקטה שנפלה בגן ילדים, בתים ודירות שחטפו פגיעות ישירות של טילים, כל הדברים האלה בעצם מעידים שהאויבים שלנו נחושים לגרום לפגיעה בנפש, ואנחנו צריכים כממשלה לתת לזה מענה. אני מבינה את תושבי הדרום, אני חושבת שמגיע להם מענה. אני כן יכולה לומר שהמערכה בעזה לא הסתיימה, הפעילות המבצעית והצבאית תחודש, אין לי ספק שאנחנו רק באמצע הדרך, וראש הממשלה לדעתי לזה התכוון בהזכרה של בן גוריון, כשהוא אמר שרב הנסתר על הגלוי, שחלק מהדרך שלנו להיאבק מול ארגון הטרור האכזרי חמאס, זה בין השאר לבחור את הזמן שהכי נוח לנו לעשות את הפעולות, כדי להגיע להישגים צבאיים כמה שיותר גדולים וכמה שיותר משמעותיים. לכן אם אתה שואל אותי, מה שקרה השבוע זה פרק א' של מלחמה שלנו בחמאס. כמובן זה לא פרק א', זה אחד מסבבים קשים שהיו לנו כבר בלחימה ברצועת עזה, אבל זה רק החלק הראשון של המערכה הנוכחית.
רציתי לשאול אותך, כסגנית שר החוץ, קראנו הבוקר מאמר של ג'ייסון גרינבלט בישראל היום, שאומר שזה הזמן עכשיו לעשות שלום. מה דעתך על הדברים?
אני חושבת שלג'ייסון גרינבלט יש כוונות טובות, אבל לצערי, בשביל לעשות שלום, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, צריך שני צדדים שרוצים שלום, וברור לכולנו שהצד הפלסטיני אינו מעוניין בשלום ואינו חפץ בשלום. תראה, התוכנית האמריקאית עוד לא הונחה על השולחן, ואבו מאזן כבר אמר בקול רם ובפומבי שהוא מתכוון לסרב לכל תוכנית אמריקאית תוצג. אז הרבה מובנים, די ברור שתוכנית אמריקאית אם תוצג בעת הזאת, גורלה יהיה הכנסה למגירה, כי היא לא תוכל באמת להוביל אותנו לשום הסדר בהסכמה בין הצדדים. אני בכלל חושבת שתפקידנו בעת הזאת, ואני מעבירה את המסר הזה לכל הגורמים הבינלאומיים שאני נפגשת איתם, תפקידנו בעת הזאת הוא יציבות, וכדי להשיג יציבות, שזה הערך העליון כרגע במזרח התיכון המתפרק, אנחנו צריכים לשמור על נוכחות חזקה של ישראל, שהיא באמת רק בכוחותינו אנחנו בולמים את כניסת האסלאם הרדיקלי לעוד ועוד מקומות, ירדן, מצרים, חפצות בנוכחות הישראלית הזאת, יותר חיבורים ממדינות ערב שרואות בישראל היום כוח חיובי, להפסיק לעבוד בנוסחאות הישנות. אנחנו צריכים באמת בכל התחום הזה של הסדרי שלום לחשוב בצורה חדשה ולא למחזר את הנוסחאות שלו עובדות. פתרון שתי המדינות, אני אומרת לכולם, כבר הוכיח שהוא נכשל, ואנחנו צריכים היום לחשוב על יציבות, והמילה שלום היא קצת לא רלוונטית בעידן הנוכחי.
עוד מילה לסיום, היית רוצה גם להגיב על הדברים של השר הנגבי, מתקפת הרקטות, המדודה, וזה לא כמו ירי על תל אביב?
אני מצטערת מאוד מאוד על הדברים, ברור לכולנו שאין הבדל בין דם לדם, אנחנו מדינה אחת, עם אחד, כשכואב לילד בסדרות, אז כואב לי ברחובות וכואב לי בירושלים, ואנחנו צריכים להבין שהמבחן שלנו הוא בסולידריות הלאומית, ביכולת שלנו להרגיש אמפתיה. אני חושבת שעם ישראל באמת תמיד הוכיח שיש הרבה מאוד סולידריות ברגעים כאלה, אנחנו ראינו מחוות מאוד יפות תמיד, שאנשי הצפון לאנשי הדרום, אנשי הדרום לאנשי הצפון, ואנשי המרכז בתוכם. אנחנו צריכים היום לדבר בשפה של אחדות העם ולגלות הבנה עמוקה לסבל ולקושי של תושבי הדרום, ואני באמת מצטערת על הדברים שאמר צחי הנגבי.
אז סגנית שר החוץ, כן, רצית להוסיף עוד משהו?
כן, רציתי להוסיף עוד משהו. אנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה. אני חושבת שיש טעם להמשיך בממשלה הזאת, אם באמת כולנו נתאחד ונבין שיש עוד תקופה משמעותית להביא בהישגים, ואני רואה את עצמי כמי שרוצה להיות שותפה בממשלה ולקבל גם תפקיד משמעותי. תיק העלייה והקליטה הוא תיק שמתפנה עכשיו בעקבות הפרישה של ישראל ביתנו, ואני רואה את עצמי מוקד שרה. אבל באמת אנחנו נמשיך בתוך הסיפור הזה רק אם כולם יגלו אחריות ויבינו שאנחנו רוצים להמשיך עד נובמבר. אם העסק עתיד להתפרק מהר מאוד, אז אולי מוטב לכולנו ללכת לבחירות, אבל כמו שאמרתי בתחילת הדברים, האינטרס הלאומי הוא כן להמשיך עד למועד הבחירות המקורי.
מעניין מה שאמרת כרגע. אז נודה לך על הדברים, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי מהליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, להתראות.
וכעת לירושלים שנכבשה השבוע על ידי משה לאון, שגבר על אופר ברקוביץ'. אנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש סיעת מאוחדים, אריה קינג, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר, תוריים טובים.
אז גם אתה חגגת השבוע את זכייתו של משה לאון ברשות, לרשות העיר?
ודאי, היינו
לצידו
במשך
כשבועיים,
ואני בכל הקמפיין, בעצם כל סיעתי על מועמדיה ופעיליה, רובנו היינו מגויסים לטובת משה לאון כבר ביום שלמחרת הסיבוב הראשון, וכך היינו עד לחגיגות שלשום בערב.
אז איך אתה מסכם את המערכת? אתה מרגיש שבאמת הגעתם להישגים שרציתם, כל מי שהיה צריך לשתף פעולה שיתף פעולה, איך אתה רואה באמת את התוצאות מבחינת תושבי העיר? זאת אומרת, מבחינת המצביעים, האם אכן מי שציפית הצביע נכון?
תראה, אנחנו בסיבוב השני שבו העברנו את התמיכה שלנו ללאון, אחרי שדייץ', שהוא המועמד שלנו בסיבוב הראשון, לא נבחר, אנחנו יודעים שאנחנו קיבלנו בסיבוב הראשון, שהיה רק לפני שבועיים, את הסכום שקיבלנו, של כמעט 12, יותר מ-12,000 מצביעים, וידענו מאיפה הם הגיעו בדיוק, ברמה של רחובות, שכונות רחובות, ושם ריכזנו את המאמץ שלנו. ואני מוכרח לומר, בניתוח של הקלפיות, שלאחר מעשה, זה נראה ברור לחלוטין, ההלימה בין המספר המצביעים שהצביעו לנו בסיבוב הראשון, והצביעו לדייץ' בסיבוב הראשון, בשכונות דתיות לאומיות, שכולם, הייתי אומר 90% מהם, הטביעו למשה לאון בסיבוב השני, ואומר...
כמה? 70%?
90%. כ-10,000 ממצביעי מאוחדים, אם לא יותר, יש גם כאלו שהטביעו בקלפיות מבודדות, ספורדיות פה ושם, אבל במסות שהיו לנו בחומת שמואל, בקריאת משה, בגבעת שאול, בגבעת מרדכי, בפסגת זאב, בעיר העתיקה, אנחנו רואים שהמסות שלנו ברמה של 90% הלכו והצביעו למשה לאון, מה שאומר בעצם שתמיכת מאוחדים עם כל ה-10,000 ביססו מאוד את הניצחון של משה לאון, שכמו שאנחנו יודעים היום, ניצח בפער של 3,000 מצביעים, כמעט 4,000 מצביעים בלבד.
והיה פה שיתוף פעולה ביניכם לבין החרדים, בעובדה שתמכתם ב... יוסי דייש לרשות העיר, אתה מאמין שתהיה לזה השפעה להמשך שיתוף הפעולה שלכם גם בהמשך עם החרדים? ויותר נכון הייתי אומר עם אגודת ישראל, עם אנשי החסידים, מה שנקרא.
תראה, לגבי החסידים, החסידויות, נקרא לזה ככה, השונות, אני מוכרח לומר שהם הפתיעו אותנו מאוד לרעה בהתנהלות שלהם. צריך לזכור, מאוחדים, סיעת מאוחדים, התמודדה בסיבוב הראשון בעצמה כסיעה וגם תמכה ביוסי דייץ' בידיעה שבסיבוב הראשון מתמודדים שניים עם כיפות סרוגות, משה לאון וזאב אלקין, על אותה התמודדות לראשות העיר. וכיוון שאנחנו באמת ידענו שראש העיר הנכון לעיר ירושלים ויוסי דייץ', תמכנו בו בכל השיחות שהיו, בין ינומך בכל השיחות שהיו עם אנשי אגודת ישראל, הבכירים ביותר, כולם אמרו שברור שאם חס וחלילה יוסי דייץ' לא יבחר, הולכים למשה לאון. עד כדי כך זה היה ברור שאפילו בהסכם שחתמנו איתם, שבו הייתה התייחסות למקרה שיוסי לא יבחר, שמו של משה לאון מצוין בצורה מפורשת, ולא שם של אף מועמד אחר. ואף על פי כן, למרות שיכול להיות שאנחנו אפילו כסיעה, אולי אפילו חלק מהמצביעים לא תמכו בנו, כי תמכנו במועמד חרדי, הסכמנו לשלם את המחיר, כי ידענו שלמען טובת ירושלים, עדיף שיוסי דייטש יהיה ראש עיר. ולצערי הרב, הסיבוב השני, בניגוד לכל השיחות, ובניגוד לכל הלכי הרוח בפגישות שלנו עם אגודת ישראל, אגודת ישראל החליטה חלקה לנקוט בשיטה של לשבת כלום, שבה אל תעשה, פשוט לא יצאו להצביע.
זה יותר בגלל הכעס על דגל התורה, 6-3 הזה, שהריקודים...
כן, אבל אפשר לכעוס על כולם. תמיד אפשר לכעוס. אני גם כועס על דגל התורה, דרך אגב, שהם לא תמכו ביוסי דייטש. אני גם כועס עליהם, על איך שהם דיברו, אפילו עליי, אפילו על הרבנים שלנו. אני מלהזכיר לך שהיה אחד מהרבנים הגדולים של דגל התורה, שכאילו זלזל במזרוחניקים. ואני עניתי לו, מנח את הפיים. אמרתי לו, אני מזרוחניק, תקרא לי איך שאתה רוצה. אבל מצד שני, אני דאגתי לשבת ולכשרות, ולטהרת ירושלים, קדושת ירושלים, יותר מכל חבר מועצה אחר בקדנציה הקודמת. אז אתה יכול לקרוא לי מזרוחניק, תקרא לי איך שאתה רוצה. אבל דאגתי לקדושת ירושלים יותר מכל החברים שלך במועצת העיר. ואפשר להמשיך לכעוס, אבל הסתכלנו על הסיבוב השני ואמרנו, בוא נשים את הכעסים בצד, ונחשוב מה יותר טוב לירושלים. כמו שחשבנו בסיבוב הראשון, מה יותר טוב לירושלים. ולכן, העובדה שחלקם הצביעו לברקוביץ', צריך להבין, חלקם הצביעו לברקוביץ', שהוא היה חוד החנית, בכל פעילויות התרבות בירושלים, שתכליתן הייתה לחלל ולחלן את ירושלים. ללכת להצביע לברקוביץ', והייתה יריקה בפרטוף, גם של פרטופה של התורה, או של מי ששומר מצוות בירושלים, וגם אני אומר לך דוגרי, בפרטוף שלי, ושל דוב קלמנוביץ', ושל יונתן יוסף, שהלכנו איתם בסיבוב הראשון, בעיניים עצומות, מאחורי יוסי דייטש. אבל בואו נשים את הדברים האלו בצד.
זאת אומרת, אבל זה לא פגיעה אישית בכם, זה היה לטובת ירושלים, ההסכם הזה, שבסיבוב שני הצביעו למשה לאון, זה לא פגיעה אישית בכם, נכון?
אני אומר, אבל בסדר, כמובן זה פגיעה בירושלים. אבל אני אומר, גם בשיחות שהיו לי, בביתי, חלק מהפגישות היו בבית שלי, הדברים נאמרו בצורה כל כך ברורה והחלטית, שאין מצב לתמוך בברקוביץ', אין אפשרות כזאת.
אבל למה אתה אומר לנו את זה היום? הרי היה מוטב אולי להשאיר את המשקעים האלה, בסופו של דבר הגעתם להישג שלכם, ומשה לאון הוא ראש העיר, ואתם עכשיו עסוקים בעתיד, אז יש איזה מסר שאתה רוצה להעביר פה? רק לצורך ההיסטוריה, כמו שאומרים.
לא, זה לצורך ההיסטוריה, לצורך ההבנה. שאלת אותי מה קורה עם החסידים, חסידויות, ואני עונה לך
בשאלה הזאת. לא, כי חשבתי שהייתם בשיתוף פעולה, אבל כאן אתה אומר לנו שהיה פה איזשהו משהו לא, סיומת לא נעימה בסוף.
אני אומר לך שהמהלך שלהם, אני אומר, המהלך שלנו לתמוך במשה לאון, קרה בידיעתם ובאישורם של אנשי אגודת ישראל. והם, ביומיים, שלושה, ארבעה האחרונים, החליטו לשבור לברקוביץ'. והתמיכה בלאון היא מלכתחילה. משה לאון...
אגב, אתה יודע באמת שהם תמכו בברקוביץ', כמו הפלג הירושלמי, הוא רק ישבו ולא...
בוודאי. ולא, לא, אין שאלה בכלל. יש קלפיות של אנשי גור, קלפיות מובהקות של גור. אנחנו גם מכירים מאנשי גור... שאנחנו מכירים, שהם אמרו שהולכו להצביע לברקוביץ', שבאי נשנה, יש לנו משקיפים שהיו בקלפיות, וראו חסידי גור, ואמרו, אנחנו מצביעים לברקוביץ', בלי להתבלבל. אנשים מאוד בכירים בחסידויות גור, בחסידות גור בירושלים, בלי להתבלבל, הלכו והצהירו שהם מצביעים לברקוביץ'.
רגע, עכשיו אני מתחיל להבין, אולי אתה רוצה להעביר פה מסר למשה לאון, שאתם צריכים לקבל תפקידים יותר רציניים, מהחסידים בעירייה, במועצה?
לא, זה ברור, זה ברור לכל אחד שלא הגיוני שאנחנו, אני לא חושב, אני לא אומר לא הגיוני, אני לא חושב שיהיה מצב שאנחנו, כמי שהביאו לו את השטח, אתה אולי לא יודע, אבל כל פעילות השטח בשבוע האחרון, במטה של משה לאון, במגזרים של, במגזר הדתי-לאומי, הכל נשען עלינו, ברמת השטח, ברמת היום הבחירות.
ולא על הבית היהודי?
אני מפנה אותך לאנשי ירושלים בשכונות הדתיות לאומיות, כולם ראו את הציבור, את הנוכחות של הפעילים שלנו, בפני הבחירות, ביום הבחירות, בלוחות המודעות, תמונות של דוב קמנוביץ' ושלי, כתבות, מאמרים, אבל אני אומר פעם, ברמת השטח, היינו לצד לאון, ברמת ההצבעה, היינו בצד של לאון, ואני לא רואה מצב שמשה לאון ילך ותגמל את החסידים, את החסידויות ונבחריהם, שהלכו נגדו, והלכו נגד ירושלים, ולא הצביעו לו, אני לא רואה מצב שהוא ייתן להם יותר משהו נותן לנו. ובוא נגיד לתוך העניין, שים את הציונות הדתית יחד, שים את הבית היהודי שקיבלו שני מנדטים, שים את מאוחדים שקיבלו שני מנדטים, אני לא רואה מצב שמשה לאון, איש הציונות הדתית, שנבחר בזכות הציונות הדתית, יתעדף את החסידויות שקיבלו שלושה מנדטים, ויקבלו תפקידים בכירים מאיתנו. אני לא רואה מצב כזה.
כן, הבנתי. טוב, תאמר לי, אתה חושב שעכשיו אם אנחנו מדברים עם הפנים על הציונות הדתית, התמונה שראינו בירושלים, אתם קיבלתם 2, הבית היהודי קיבל 2, זה יכול גם להשפיע על העניינים של הבחירות הארציות שאנחנו מתקרבים אליהם כנראה בצעדי ענק, יחסי הכוחות האלה, או שזה לאו דווקא מה שקורה בירושלים קשור לבחירות הארציות?
לא, אני חושב שזה בהחלט מעוטט משהו שקורה בירושלים. זה אומר שהבית היהודי הוא כבר לא, או המפדל, זה לא המותג שכולם הוגלו אליו, הם לא המייצגים.
למרות שהבנתי שהם גדלו, שפעם שעברה הם היו 1, עכשיו הם 2, נכון? או שאני...
מניתוח הקלפיות זה נראה בצורה מאוד ברורה שהבית היהודי בירושלים קיבלו את מרב הקולות של תומכי רחל עזריה או תנועת ירושלמים לשעבר, שהם האנשים היותר, נקרא לזה, לייטים בירושלים, כך את שכונת בקה, ארנונה, מקומות שהיו מעוזים, ארמון הנציב, היו, הייתה תמיכה מאוד גדולה לתנועת ירושלמים בראשות רחל עזריה, וכנראה יש בירושלים ציבור דתי, לייטי, שחיפש עדיין מפלגה שבראשה עומדת רחל עזריה, נשאו את חגית משה במקומה, והייתו לתמוך בה, לומר לך שבכנסת הם מצביעים לבית היהודי, אני בספק רב, לפי דעתי הם יותר מצביעים לכולנו, או ליש עתיד, או למפלגת העבודה, או לליכוד, ולכן אני חושב שגם, אופן, הניתוח הקלפיות הוא כל כך טרי, וכל כך ברור מה שאתה רואה פה, שבמקום של הציונות הדתית, קרי קריאת משה, סיעת מאוחדים, שולטת ללא עוררים, ואם אתה מסתכל על אזור חומת שמואל, אני אומר לך ששם המצב היה מאוד קרוב, גבעת מאוד קרובים, אם כי בית יהודי באמת קיבלו טיפה יותר מאיתנו, תחת אזור הר נוף בגבעת שאול, שליטה ללא עוררים שלנו, של המאוחדים, וזה אומר, לפי דעתי, שיש תנועה חדשה, שכבר סיבוב בחירות, פעם שנייה שבבחירות מקבלת מעמד נבחר, גם פעם שווה להזכיחה, אנחנו קיבלנו 2, הבית היהודי קיבל 1, הפעם זה 2-2, שכפי שאמרתי, הבית היהודי קיבלו את רוב תמיכה, לא יודע אם רוב, אבל הרבה מתמיכת מטבעי ירושלמים לשעבר, ויש פה עכשיו תנועה, שלפי דעתי גם בכנסת, כשתהיינה הבחירות, תהיה לזה משמעות, ויהיה לזה משקל, אני לא מתכוון בכלל, לא חושב בכלל לפזול לכיוון הכנסת, אבל בהחלט אנחנו נתמוך בכל מפלגה שתהיה מימין לבית היהודי, מימין למפדל הישנה, כי זאת לא דרכנו, הדרך שהם מתנהלים בירושלים, וגם לא בכנסת. ואם נדבר על ראש העיר, בוא נדבר על משה לאון, אני חושב שיש פה בשורה, אני חושב ש... ערוץ 7 צריך להיות, לעשות בכותרת, וזה לא ראיתי עדיין בשום מקום, כותרת של הראשונה בהיסטוריה, ראש עיר בירושלים עם כיפה סרוגה. איש הציונות הדתית, לראשונה עומד בראש, ברשות ירושלים, וזאת בשורה גדולה מאוד, ואני חושב שזה גם מצביע על מה שהולך לקרות פה בחמש שנים הקרובות, בכל מה שקשור להתנהלות עיריית ירושלים, בתפקידים בכירים, בהנהלת העיר, במועצת העיר, וזאת השם, אנחנו נרגיש את השינוי ממש בחודשים הקרובים, כבר בתקציב 2019.
איזה תיק היית רוצה לקבל?
מה הייתי רוצה? בין רוצה
ריאלית, ריאלית, כאילו, מה? מבחינה ריאלית.
מה שהייתי רוצה, לקבל את תיק תכנון ובנייה. כי אני יודע שבזה אני אוכל לעזור לירושלים יותר מרוב חברי המועצה. אני חושב שיש לי ניסיון בתחום, בתכלס, בקידום תוכניות, דווקא בתקופה שביבי נתניהו מקפיא את הבנייה, ואנחנו יודעים שעתודות הבנייה הגדולות ביותר בירושלים נמצאות מעבר לקו הירוק, וההתמסרות והנכונות שלי למען הבנייה במזרח ירושלים היא כבר ארוכת שנים, ואני חושב שזו המשימה הראשונה היום, לבנות, לבנות ולבנות. זו המשימה של עיריית ירושלים, מועצת העיר החדשה, ואני לכן, אם הייתי שואל אותי מה הייתי רוצה...
אבל מן הסתם, מן הסתם המפלגה הגדולה יותר, ש"ס ודגל התורה, תקן אותי שזכו בשישה מנדטים, תקן אותי אם אני לא אמרתי נכון, הם אלה שאחד מהם מקבל את תיק תכנון ובנייה.
כן, אבל עוד שהם פוזים על תפקידים אחרים. אני לא יודע, מה חינוך, כספים, אני לא יודע. שאלת אותי מה הייתי רוצה.
אני תמיד שומע שהם מדברים על תכנון ובנייה, זה כאילו ה-highlight.
אני, עוד פעם, זה מה שהייתי רוצה. הלוואי זה יקרה, אני לא יודע מה הסיפורים, אבל אנחנו לא סגרנו שום דבר עם משה ליאון לפני הבחירות. אנחנו כולנו חשבנו שאגודת ישראל תצטרף, שיוסי דייטש יהיה, והיה דיבור, יוסי דייטש לא הצטרף, אגודת ישראל לא הצטרפה, אז אנחנו עכשיו מעיזים לבקש או לחשוב על דברים שלא חשבנו עד היום, ומי יודע, ואם לא זה, אז כל דבר אחר שאני אוכל לתרום לירושלים, וכל דבר אחר יהיה בסדר מבחינתי.
טוב, אריה קינג, יושב ראש סיעת מאוחדים, תודה רבה לך, ובהצלחה בהמשך גם, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, בני.
וכעת על דרמה לא פחות מרתקת ומעניינת, לא כמו ירושלים, אבל עדיין רמת השרון שעברה מאבק לא פשוט בתקופה האחרונה, כולנו זוכרים את ראש החזיר שהוצב שם באחד מבתי הכנסת לפני הבחירות. בסופו של דבר, המנצח בסיבוב השני הוא אבי גרובר מול רוני בלקין. אנחנו רוצים לשוחח על התוצאות האלה ועל המשמעויות שלהם לציבור הדתי, ברמת השרון, בעזרתו של הרב המצור אריאל, תושב רמת השרון, לשעבר רם בישיבת ההסדר ברמת השרון. שלום לך וצהריים טובים.
שלום וברכה.
ובכן, זה לא סוד שברמת השרון היו קבוצות קטנות, אולי לא גדולות, של חילונים, שעדיין אולי מנסים לסלק מהעיר את הגרעין התורני שם. והבחירות, חלק מהם היו על העניין הזה. השאלה היא באמת איך אתם רואים את תוצאות הבחירות, איך זה ישפיע על ההמשך של הקהילה הדתית ברמת השרון.
התוצאות הבחירות מורכבים שני סבבים, סבב ראשון וסבב שני, שעל פניו יש תוצאות הפוכות בין שני הסבבים. הסבב הראשון...
מה זאת אומרת? מה הכוונה?
בסיבוב הראשון של הבחירות, דווקא מי שקיבל את מרב הקולות, זאת תנועת רמת השרון חופשית, שקיבלה 5 מושבים במועצה מתוך 17.
עוד פעם, רמת השרון חופשית שהיא בעצם לא כל כך מסמפתת את הדתיים?
אכן.
והם קיבלו כמה מושבים, אמרת?
5 מתוך 17, זה מספר המושבים הגדול ביותר שסיעה קיבלה.
אוקיי. ובסיבוב השני?
ובסיבוב השני, דווקא נבחר ראש העיר שהם לא תמכו בו. דווקא ראש העיר שעשה ברית אחים, יחד עם יעקב קורצקי, הנציג החרדי. סגן ראש, הוא גם אמור להיות סגן ראש העיר, והיה סגן ראש העיר בקדנציה הזאת.
זאת אומרת שיש פה בעצם שימור המצב הקיים, ראש העיר המכהן ימשיך להיות ראש העיר גם בקדנציה הבאה, אבי גרובר, כן?
אני ברשותך ילך טיפה אחורה לרקע, ולאור זה אפשר לחשוב על המשמעויות שהן בהחלט גדולות. בחירות קודמות, אבי גרובר הצליח לנצח בבחירות, כאשר דווקא אז ההצלחה שלו הייתה תוך לקבל התמיכה של מרץ. נציג מרץ לקח לעצמו כדגל את בלימת הפעילות של הגרעין התורני ברמת השרון וסגירת ישיבת ההסדר, מבחינתו הייתה מטרה מרכזית, והוא ניסה במהלך הקדנציה האחרונה להכריח את ראש העיר אבי גרובר לפעול כנגד משפחות הגרעין, כנגד הישיבה, דבר שגרם בהחלט להרבה אי נעימות וחוסר נוחות בקדנציה הנוכחית. בנוסף לזה, בתקופה הזאת התפתחה תנועת רמת השרון חופשית, כאשר היא התפתחה על בסיס המחשבה שלדעתנו איננה נכונה, אבל המחשבה שלהם בכל אופן שהגרעין היא קבוצה גדולה, עשירה, כוחנית, אלימה, שיש לה רצון להשתלט בכוח על העיר ולשנות את אופייה ולכפות על תושבי העיר החילוניים אורח חיים דתי. פחות או יותר התמונה שהם ציירו, כאשר במהלך השנתיים האחרונות הייתה הרבה הרבה פעילות סביב הנושא הזה, הן פעילות בפייסבוק, פעילות ציבורית, זה הוביל להתנגדות של העירייה להפרדת בית הספר, בניגוד להחלטת ההורים, בית הספר הדתי.
עוד פעם, פעילות ציבורית שבפייסבוק בניגוד להחלטת מה? על מה מדובר?
פעילות ציבורית שהייתה, התרחשה במקביל, גם בזירה של הפייסבוק, גם בהפגנות, גם מול העירייה, גם מול ביתו של ראש הגרעין. שהמטרה הייתה באופן כללי למנוע את פעילות הגרעין, ובאופן יותר מפורט למנוע את הפרדת בית הספר הדתי, למרות שרוב ההורים הביאו דעתם שהם רוצים, שלפחות בחלק מהכיתות, כשמתאפשר, הלימודים הם נפרדים. החלטה להוביל את ראש העיר, לאלץ אותו לפעול לסגירת ישיבת ההסדר בעיר.
הם הצליחו
באופן חלקי, הם הצליחו לגרום לזה שבבתי הספר בעיר אין יותר בנות שירות שעובדות כסייעות לעזור ילדים חלש לילדים במתקשים. הם הצליחו בזה שבית הספר איננו נפרד. הם הצליחו להוציא מכתב שאומר שהישיבה צריכה להסתנות במידה והיא פועלת לא לפי החוק, אבל הישיבה בייעוץ משפטי מאוד מקפידה ללכת בהחלט לפי ההגדרות החוקיות שמותרות.
עכשיו אין סכנה לישיבה?
מה שקרה בבחירות האלה זה שהנושא הזה הפך להיות הנושא המרכזי של מערכת הבחירות. זאת אומרת, שני המועמדים העיקריים שהגיעו לסיבוב השני, גרובר ובלקין מצידם, התייחסו בעיקר לנושא הזה. כולם הביאו מחויבות לזה שלא תהיה בעיר כפייה דתית ולפעול כנגד כפייה דתית, לזה שכל אחד יפעל לפי אמונתו ודרכו, יש אוכלוסיית ישראל אוכלוסייה, אגב, דבר שגם אנחנו מאוד מזדהים איתו. אבל זה תפס כמוקד מרכזי עם האשמה אל הגרעין, כאילו הוא מגיע, פועל בגישה אחרת. וכאשר הדרישה...
שמה מצד שני המועמדים?
זה מצד שני המועמדים, כן.
האשמה לגרעין, האשמה, זה משני הצדדים.
האשמה הייתה משני הצדדים. אבל כאשר ההבדל המשמעותי שהוא התחדד מאוד דווקא בסיבוב השני, זה שהמועמד שנתמך על ידי רמת השרון חופשית, על ידי מרץ, בלקין, הוא שם את הנושא הזה כמטרה מרכזית בלעדית, את הוא רוצה להיות ראש עיר, שההצלחה שלו כראש עיר זה שהוא הצליח לסגור את הישיבה ולמנוע מהגרעין לפעול, ואולי אפילו להביא לעזיבה של חלק ממשפחות הגרעין את העיר. לעומת זאת, גרובר הוא דווקא עלה על זה שהוא הבטיח שהוא נותן מקום לכולם, ברית האחים בינו לבין סגן ראש העיר מטעם אגודת ישראל יעקב קורצקי, וזה תפס את הסיבוב השני של מערכת הבחירות, בעצם המאבק כנגד מה שנראה ביניהם ככפייה דתית, לבין הרצון לחיות כולם יחד בכבוד הדדי, מפנית מקום אמיתי לכל אחד לחיות בעיר.
ולמי אתם הצבעתם אגב?
לפני אנחנו הצבענו, ראשית כל אחד הצביע באופן פרטי, זה בחירות חשאיות, אף אחד לא הכריח להציע מה שסיים, הגרעין לא היה פעיל בבחירות, באופן טבעי נטיית הלב של הרבה הייתה לתמוך ביעקב קורצקי, שנהיה תודה מאוד מוערך בעיר, ונוצר קשר מאוד מאוד טוב. אגב, כל הסיפור הזה יצר חיבור מאוד מעניין, מאוד יפה, בין נציגות החרדית לציבור הדתי-לאומי, אפילו נוצר מצב שבו שהוא היחיד בארץ, שבו הציבור החרדי הוא הגשר בין הציבור הדתי-לאומי לחרדי ולחילוני.
אז שורה תחתונה, עכשיו נבחר נבחר אבי גרובר, ואתם אופטימיים לקראת ההמשך? או שעדיין יש את המועצה שעדיין הרכב שלה גם יהיה
למשור? לקראת ההמשך יש הרבה עבודה לעשות, הרבה השתדלות, הרבה תפילות. הדבר הכי חשוב בעיניי זה שינוי השיח בעיר. כל הסיפור של קבוצה מסוימת שהיא מחליטה יום אחד שקבוצה אחרת היא משהו מסוים, ונותנת לעצמה את הזכות והחופש להגיד עליה כאוות נפשה, וכל עלילה וכל טענה אפשר לתת לה פומבי ומכוחה...
מתכוון פה לרמת השרון חופשית שמדברת על הגרעין.
נכון. רמת השרון חופשית ונציג של מרץ בעירייה, שהמון המון טענות של טוענים, אנחנו יודעים בוודאות שהן שקריות. יש טענות שניתנו עליי באופן אישי, ואנשים שאני מכיר באופן אישי, ואני יודע שטענות שניתנו על ידי נציגי מועצה, לעתים במסמכים רשמיים ובישיבות מועצה, טענות שהן שקריות, כאשר ברור לנו שגם מי שטען אותם יודע שהן שקריות. ודבר כזה לא יכול להיות. מצד שני, לנו יש עבודה לעשות, באמת, ליצור את התחושה בעיר שבאת גם אנחנו. מלכתחילה, לא רק כשינוי של עכשיו טקטית על הבחירות, באמת איננו מעוניינים בלכפות על אנשים אורח חיים שאינם חפצים בו. אנחנו מאמינים בזה שיהדות ותורה צריכות להגיע מתוך בחירה חופשית אמיתית. כן, יש לנו רצון שתהיה יותר היכרות הדדית ולא ניכור. בכלל בעם ישראל ודתיים החילוניים וגם ברמת השרון בין החלקים השונים צריך להיות יותר ויותר היכרות הדדית. לנו יש מה להכיר בעולם החילוני דברים טובים וחשובים שלנו ללמוד. וגם אנחנו באמת החלט מעוניינים שהתושבי החילונים ברמת השרון יכירו את הדתיים יותר בצורה אישית ובלתי אמצעית, הכירות מיהדות יותר עמוקה, תחושה עמוקה של זהות יהודית, כל אחד במקום שבו הוא מתחבר על היהדות. זה דבר שאנחנו מעוניינים, ולצאת מהשיח כביכול, כפייה ומאבק והשתלטות, כל דברים שלא משתפים לא את מה שאנחנו, לא את המציאות, והם יוצרים מתח מאוד מיותר בעיר. אני חושב שבסופו של דבר הבחירות בסיבוב השני מבטאות את הסלידה של תושבי העיר באותם מאבקים, והרצון לחזור לחיים שלווים, שיש באמת כבוד הדדי עמוק ואמיתי.
אגב, לגבי הנחת החזיר בבית הכנסת, זה משהו שאתם יודעים כיוון?
אין לי מושג, ואני חושב שבעיקר המעשה כזה לא ראוי להתייחסות. מי שעשה את המעשה, יהיו מניעיו אשר יהיו, רצה לייצר איזושהי פרובוקציה, ולא צריך לתת לו את הפרס. אינני חושב בתושבי העיר, אפילו הקיצונים ביותר שבהם, אפילו האלה שנבקים בצורה חריפה ביותר כנגד הגרעין איזשהו שייכות עם העסק הזה, לא מתאים להם, גם הם פועלים, אני מאמין, מתוך חשש אמיתי, שעלול לקרות כאן משהו בעיר שישפיע עליהם, והם באמת חוששים ממנו. אני לא חושב שהחשש הוא אמיתי ומוצדק, ואני לא מזדהה עם הרבה דברים שנעשו מכוחו ואני רואה שנאמרו, אבל מכאן ועד אותו לקשר בינם לבין אותו מעשה, המרחק גדול, ואני שולל כל תליית קשר כזה.
אגב, מה הכוח של המפלגות הדתיות או של אגודת ישראל במועצת העיר? אתם נקראים עיר? רמת השרון עיר?
כן, עיר.
אז במועצת העיר, מה הגודל?
באופן לא מפתיע, אפשר להגיד שרמת השרון חופשית זוקפת לזכותה את התחזקות הנציגות הדתית בעירייה. יש 4 נציגים מתוך 17. קרוב ל-25% מתושבי העיר רמת השרון הצביעו למפלגות דתיות, דבר שאין לו אח ורע, כי כמות הדתיים ברמת השרון היא בערך 5%, דתיים וחרדים, להערכתי. יש עוד ציבור מסורתי, אבל הגל הזה דחף את הציבור המסורתי לגווניו והשונים, ואפילו ציבור חילוני שהפריע לו כל אותו עליהום, דווקא להצביע למפלגות הדתיות והחרדיות.
איך זה נקרא? זה נקרא אגודת ישראל?
זה לא נקרא אגודת ישראל, זה נקרא אח. לכן גם זה ברית האחים. זה העשייה של יעקב קורצקי.
המפלגה של יעקב קורצקי נקראת אח.
כן, יעקב קורצקי היה יד ימינו ונאמן ביתו של הרב יעקב אדלשטיין. זכרת לברכה, הרב העיר הקודם, הנערת.
רגע, ואיך היא מוגדרת כמפלגה חרדית-דתית-לאומית או מה?
שברמת השרון אין מספיק ציבור חרדי בשביל מפלגה. יש ציבור חרדי, אבל לא מספיק.
לא, אבל מה ההגדרה? מה הטייטל? מפלגת אח?
מפלגת אח, מסורת של עשייה. זה הטייטל.
לא, כי בהתחלה אמרת לנו אגודת ישראל, שיעקב קורצקי הוא איש אגודת ישראל.
זה נכון. זה מפלגה שבבסיסה, הבסיס שלה הוא אגודת ישראל, אבל כמובן שברמת השרון, כמו כל מקום בארץ, אף מפלגה לא רצה תחת השם הפוליטי, מתרחבים יותר, לכן מפלגה שקיבלה תמיכה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר רחבה מהתמיכה של אגודת ישראל ברמת השרון.
טוב, נאחל לכם שיהיו לכם שנים יותר שקטות בעקבות תוצאות הבחירות האלה, גם שזה יסייע. הרב עמיצור אריאל, תושב רמת השרון, לשעבר רם בישיבת ההסדר ברמת השרון, אנחנו מודים לכם על הדברים, שיהיה לכם שקט ושלווה ושמחה. תודה רבה לך.
תודה רבה.